שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש העליון של עמוד א', היום יש לנו דף מורכב והשיעור ייקח 16 דקות. אתמול למדנו שקורבן שנעשה שלא לשמה, אז אם זה חטאת או פסח אז הוא פסול לגמרי, ואם זה קורבן אחר אז הקורבן עצמו כשר אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה. זאת הייתה המשנה, אחר כך בגמרא ראינו שרבה במקום שנקרא בי חרמך חידש שני חידושים על הנושא שלנו ושאל שאלות על אותם חידושים. אתמול ראינו חידוש אחד ואת הדיון שעליו, היום נראה חידוש נוסף. החידוש שראינו אתמול היה שדווקא כשהקורבן נעשה לשם קורבן אחר, אז יש לנו בעיה. אבל אם הקורבן פשוט נעשה פרווה, כלומר לא לשם שום קורבן, אז אין בעיה והקורבן קשר לגמרי, וראינו שרבי מאיר אומר שאפילו עדיף לעשות כך. זה היה החידוש אתמול, והיום נראה חידוש די דומה, הפעם רב אומר אותו בשם רב יהודה בשם רב. רב אמר שלא רק אם שחטו את הקורבן בלי שום כוונה, הקורבן קשר לגמרי, אלא אפילו אם שחטו את הקורבן לשם חולין, גם אז הקורבן קשר. כלומר, הדרך היחידה לפסול קורבן, זה רק אם שחטו אותו לשם קורבן אחר. אבל אם זה היה בסתם, או שזה היה לשם חולין, הקורבן קשר. זה החידוש של רב. עכשיו, רב מסביר את החידוש הזה על ידי הכלל הבא, שזה בעצם יהיה הנושא שלנו לאורך כל הדף. והכלל הוא מינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה. כלומר, דווקא כשיש כוונה לשם קורבן אחר, זה יכול לפסול, כי הקורבן האחר הוא ממינו של הקורבן המקורי. זה נקרא מינה מחריב בה. אבל אם הייתה כוונה לשם חולין, חולין הרי בכלל לא קשורים לעסק, ממילא הם לא יכולים להשפיע לרעה או לטובה. זה נקרא דלאו מינה לא מחריב בה. אז נחזור על הכלל עוד פעם, מינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה. כלומר שאנחנו מתייחסים רק למינה ולא מתייחסים למה שלא מינה. הכלל הזה הוא הסבר של רבה לחידוש של רב, וכאמור זה יהיה הנושא שלנו לאורך כל הדף. בשביל קצת לסדר, נחלק את הסוגיה לשלושה שלבים. השלב הראשון יהיה הדיון של רבה, זה נמצא מאמצע עמוד א' עד אמצע עמוד ב'. בשלב השני נראה דיון של רב יוסף, זה נמצא עד הרבע התחתון של עמוד ב'. ובשלב השלישי דיון של רב חביבה, מהרבע התחתון ועד סוף עמוד ב'. אז כאמור אנחנו עכשיו בדברי רבה, והוא עכשיו אמר את הכלל של מינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה, ועל הכלל הזה רבה מביא שתי קושיות, על הראשונה יהיה לנו דיון קצר, ועל השנייה דיון ארוך יותר. השאלה הראשונה של רבה דומה לשאלה שלו מאתמול, וזה שוב לגבי ההשוואה בין הנושא שלנו של קורבנות לבין הנושא של גט. גם כאן יש את אותו הבדל כמו שראינו אתמול לגבי סתם, שקורבן שנעשה לשם חולין כשר, וגט שנעשה לשם חולין פסול. מה הכוונה לגט שנעשה לשם חולין? אז לא באמת התכוונו לחולין, כי הרי זה לא שייך בגט, אלא התכוונו שכמו שקורבן שנעשה לשם חולין, אז הוא נעשה לשם דבר שהוא לגמרי לא קשור לקורבן, אז גם הגט נכתב לשם אישה שהיא לגמרי לא קשורה לנושא של גיטין, וזה גט שנכתב לשם גויה. אז שוב, קורבן שנעשה לשם חולין הוא כשר, ואילו גט שנכתב לשם גויה הוא פסול. אז שואל רבה למה כאן זה כשר ולמה כאן זה פסול, והתשובה היא די פשוטה. אומר רבה, הרי אמרנו שהעיקרון הוא שדלאו מינה לא מחריב בה. כלומר, שאם זה לא קשור לעניין, אנחנו מתעלמים מאותה כוונה. ממילא גם בקורבן וגם בגט, אנחנו מתעלמים מהכוונה לשם חולין או לשם גויה. ועכשיו, כיוון שהתעלמנו מאותה כוונה, אז בעצם נשארנו עם קורבן סתם ועם גט סתם, והרי קורבן סתם כשר וגט סתם פסול. ממילא עכשיו מובן ההבדל למה קורבן לשם חולין הוא כשר, כי זה בעצם כמו קורבן סתם, וגט לשם גויה פסול, כי זה בעצם כמו גט סתם שהוא פסול. עד כאן השאלה הראשונה של רבה על הכלל של מינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה והתשובה. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה השנייה, שזה בערך בשליש התחתון של עמוד א'. השאלה השנייה היא כבר לא מהתחום של כוונות, אלא מנושא אחר לגמרי של טומאת כלים, אבל גם שם עולה השאלה האם אנחנו מתעלמים ממשהו שהוא לגמרי לא קשור לעניין או שמתייחסים אליו. לפני שנסביר את השאלה של רבה, נקדים כמה מילים לגבי טומאת כלים עם דגש על טומאת כלי חרס. לגבי טומאת כלים יש כמה הבדלים בין כלים רגילים שנקרא להם כלי שטף לבין כלי חרס. בכלים רגילים הם נטמאים רק אם המקור של הטומאה, למשל שרץ, נגע בהם, וזה לא משנה אם הוא נגע בהם בחוץ או בפנים, ואחרי שהם נטמאו אפשר לטהר אותם לידי מקווה. לכן הם נקראים כלי שטף כי אפשר לשטוף אותם במקווה והם טהורים. זה בכלים רגילים, לעומת זאת בכלי חרס יש כולה אחת וכמה חומרות. הכולה היא שכלי חרס לא נטמא מגבו, כלומר שאם שרץ נגע בצד האחורי של הכלי, הכלי לא יטמא. מצד שני יש גם שתי חומרות, חומרה אחת היא שגם האוויר של כלי חרס נחשב כמו הכלי, וזה משפיע על שני דברים, גם שאם השרץ רק נמצא באוויר של הכלי, אפילו שהוא לא נגע בכלי, הוא כבר יטמא אותו, וגם שאם הכלי טמא, הוא יטמא כל דבר שנמצא באוויר שלו, אפילו שהוא לא נוגע בכלי עצמו. זאת חומרה אחת שעליה נדבר היום. חומרה נוספת מאוד חשובה זה שאם כלי חרס נטמא, אי אפשר לטהר אותו במקווה, לכן הוא לא נכלל תחת כלי שטף, כי אי אפשר לשטוף אותו במקווה. אז זה לגבי כלי שטף וכלי חרס, נזכיר את מה שנוגע לעניין שלנו, אם יש שרץ בתוך האוויר של כלי חרס הוא יטמא אותו, ואם יש לחם טהור בתוך האוויר של כלי חרס טמא, אז הוא יטמא מהכלי חרס. עד כאן ההקדמה לגבי כלי חרס, ועל בסיס זה אומרת הברייתא שרב מביא את הדין הבא. אם יש כלי חרס שהוא טמא, ובתוך הכלי הזה יש עוד כלי, ובתוך הכלי הפנימי יש לחם טהור, אז מחדש את הברייתא שכיוון שהלחם לא נמצא ישירות באוויר של הכלי החיצוני הטמא, אלא הוא נמצא בכלי בתוך כלי, אז הכלי הפנימי מציל אותו מפני הטומאה והוא לא נטמא. מאיפה הברייתא לומדת את זה? בפסוק של טומאת כלי חרס כתוב וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, כלומר מהשרצים אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. והגמרא בסוף עמוד ב' מסבירה איך לומדים משני המילים האלה של בתוכו ארבעה דינים, כשהדין האחרון שלומדים שם שזה דווקא כשזה בתוכו ישירות, אבל אם זה בתוך תוכו, אז מה שבתוך הכלי הפנימי לא נטמא מהאוויר של כלי החרס. זה המקור. עכשיו, החידוש המיוחד של הברייתא שזה לא רק נכון אם הכלי הפנימי הוא גם כן כלי חרס, אלא אפילו שהכלי הפנימי הוא כלי שטף, למשל כלי מעץ שלגביו בכלל לא שייך כל העניין הזה של אוויר הכלי, בכל זאת הוא מפסיק מפני הטומאה והלחם שבתוכו לא נטמא. זה לגבי כשיש ממש כלי בתוך כלי. עכשיו, מה יהיה הדין אם אין ממש כלי בתוך כלי, אבל יש סוג של מחיצה באמצע הכלי שהיא חוצצת על הלחם שבתוכו מפני הכלי שמסביב? האם גם מחיצות יכולות לחצוץ מפני הטומאה באוויר של כלי חרס, או שצריך דווקא כלי בתוך כלי? אז לגבי זה יש מחלוקת במשנה בכלים בפרק ח', זה מובא כאן שבע שורות מתחתית עמוד א'. רבנן אומרים שמחיצה לא מצילה מפני הטומאה, ורבי אליעזר אומר שגם מחיצה מצילה מפני הטומאה. עד כאן הנתונים, ועכשיו צריך להבין איך כל זה קשור לנושא שלנו של קורבן שנעשה לשם חולין. כזכור, רב הסביר למה קורבן שנעשה לשם חולין קשר, בגלל שמינה מחריב בה, שאינו מינה שזה חולין לא מחריב בה, כלומר אנחנו מתעלמים מדברים שהם לא מינה. זה לגבי כוונה בקורבן. לעומת זאת, בטומאת כלים, לכאורה ראינו עכשיו שאנחנו כן מתייחסים לדבר שהוא לא מינה. במה ראינו את זה? ראינו את זה בשתי רמות. רמה אחת שלזה כולם הסכימו, זה שכלי שטף שנמצא בתוך האוויר של כלי חרס מציל על הלחם שבתוכו מפני הטומאה, אפילו שכלי שטף הוא לא ממינו של כלי חרס ואין לו שום קשר לדין הזה של אוויר, בכל זאת אנחנו כן מתייחסים אליו. רמה שנייה, שזה רק לפי רבי אליעזר, מחיצה לדעתו גם כן מצילה מפני הטומאה, אפילו שהיא ודאי בכלל לא ממינו של הכלי חרס, כי אפילו לא כלי. אז זאת הקושייה של רב על העיקרון שהוא הבין מדברי רב, שמינה מחריב בה ושלא מינה לא מחריב בה. עד כאן הקושייה, ועכשיו נראה את התירוצים על כל רמה בפני עצמה. אז לגבי כלי שטף יש בגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה כאן בעמוד א' 10 שורות מלמטה, תשובה שנייה זה בעמוד ב' 4 שורות מתחתית העמוד. התשובה הראשונה אומרת שעד עכשיו הנחנו שכלי שטף לא נחשב ממינו של כלי חרס, ועכשיו אומרת הגמרא שזה לא נכון, אלא כלי שטף הוא כן ממינו של כלי חרס, ולכן ודאי שמתייחסים אליו הוא מציל מפני הטומאה. אם כבר יש משהו שהוא לא ממינו והוא באמת לא מציל מפני הטומאה, לפי רבנן זה מחיצה. כלומר, באמת גם למחיצה בכלי חרס וגם לכוונה לחולין בקורבנות לא נתייחס כי זה לא מינה, ואילו כלי שטף הוא ממינו וכן מתייחסים אליו. עד כאן התירוץ הראשון. התירוץ השני, כאמור, מובא 4 שורות מתחתית עמוד ב'. התירוץ הזה לא מובא על הקושייה של קורבן לשם חולין, אלא על נושא דומה שנגיע אליו בהמשך, אבל בכל מקרה, גם שם הגמרא עונה על השאלה למה אנחנו לא אומרים לגבי כלי עץ שבתוך כלי חרס ששלא מינה לא מחריב בה. כאן, בניגוד התירוץ הראשון שאמרנו שזה כן נחשב מינה, התירוץ השני, שזה של רב חביבה, הוא אומר שבאמת אתה צודק, כלי עץ לא נחשב מינה, ובכל זאת הוא כן מציל מפני הטומאה, פשוט כי לומדים את זה מפסוק. מאיפה לומדים את זה? אז כמו שהזכרנו מקודם, עצם הלימוד שכלי בתוך כלי מציל על מה שבתוכו מפני הטומאה, נלמד מהדרשה של תוכו ולא תוך תוכו. עכשיו, רב חביבה מבין שאם זה רק בא ללמד על כלי חרס שבתוך כלי חרס, לזה לא צריך פסוק, זה ברור מסברה. אלא כנראה שמה שהפסוק בא להפוקי בדרשה הזאת, זה לא רק אם יש כלי חרס בתוך הכלי, אלא אפילו שיש כלי שטף בתוך הכלי, גם הוא חוצץ מפני הטומאה, כי כתוב תוכו ודורשים תוכו ולא תוך תוכו. עד כאן התירוץ השני, וזה היה שני תירוצים על השאלה למה כלי שטף מציל מפני הטומאה. הרי לכאורה אינו מינה, לא מחריב בה, כלומר לא אמורים להתייחס לדבר שהוא לא מינו. התירוץ הראשון היה שזה כן מינו, והתירוץ השני היה שזה לא מינו, אבל יש פסוק. עד כאן התשובות לגבי כלי שטף, שזה כזכור הרמה הראשונה של השאלה. עכשיו אנחנו עוברים לרמה השנייה, וזה השאלה לפי רבי אליעזר, למה לדעתו גם מחיצה מצילה מפני הטומאה. הרי ודאי שמחיצה שהיא אפילו לא כלי, היא לא ממינו של כלי אחר, אז למה כאן אנחנו לא אומרים שאינו מינה לא מחריב בה? כלומר, למה כאן אנחנו מתייחסים לדבר שהוא לא מינה? זאת השאלה משיטת רבי אליעזר על הכלל של שאינו מינה לא מחריב בה, זה נמצא בשורה השלישית בעמוד ב', וכאן התשובה קצת דומה לתשובה השנייה שראינו מקודם, שלמרות שאולי באופן כללי באמת אומרים שלא מינה לא מחריב בה, אבל כאן במחיצה יש לימוד מיוחד שהוא כן עוצר את הטומאה אפילו שהוא לא מינה. מה הלימוד? הלימוד הוא מקל וחומר. אם מחיצה יכולה לעצור אפילו תומעת מת, כלומר כשיש מת בחדר ויש מחיצה עד התקרה, אז כל מי שמעבר למחיצה לא נטמע, אז קל וחומר שמחיצה יכולה לעצור תומעה בתוך כלי חרס. זה דעת רבי אליעזר. לעומת זאת רבנן אומרים שאין קל וחומר כזה, כי כל דבר עוצר את התומעה בנסיבות שמתאימות לו. בחדר בדרך כלל שמים מחיצה בשביל לחצוץ, לכן מחיצה חוצצת. לעומת זאת בכלי חרס אף אחד לא משתמש במחיצה, לכן אין כאן קל וחומר. וזה תרצנו את השאלה מרבי אליעזר, וזה הביא אותנו לשורה הרביעית בעמוד ב'. נחזור למהלך בינתיים. לפני שזה מסתבך עוד קצת, הבאנו בהתחלה את הכלל של רב, שאם הוא שחט לשם חולין זה לא פוסל. רב הסביר את זה שזה בגלל הכלל של שאינו מינו לא מחריב בה. על הכלל הזה שאלנו שתי שאלות. השאלה השנייה הייתה מכלי חרס, למה שם כלי עץ וגם מחיצה לפי רבי אליעזר יכולים לעצור את התומה אפילו שם לא מינו. לגבי כלי חרס ענינו שתי תשובות, או שזה כן מינו או שיש לימוד מיוחד. לגבי מחיצה ענינו עכשיו שלפי רבי אליעזר יש קל וחומר ולכן זה עוצר את התומה אפילו שזה לא מינו. אז תרצנו את הקושייה מכלי חרס על קורבנות, ועכשיו נשאר לנו עוד פינג פונג קטן, קושייה אחת חזרה על קורבנות ונתרץ, ואז לפי זה קושייה עוד פעם על כלי חרס וגם את זה נתרץ, ובזה נסיים את המהלך. אז הקושייה שעכשיו הגמרא מחזירה לקורבנות, זה שלמרות שבאופן כללי ראינו עכשיו שגם לפי רבי אליעזר יש את הסברה של שלא מינה לא מחריב בה, אבל הקל וחומר גובר על זה ולכן כן מתייחסים אפילו שזה לא מינה, שואלת הגמרא, לכאורה אותו דבר צריך לעשות גם בקורבנות, הרי גם שם יש קל וחומר שגורם לנו להתייחס לכוונה לחולין. מה הקל וחומר? הקל וחומר הוא בעצם קל וחומר שהוא בדיוק הפוך מהסברה של שלא מינה לא מחריב בה. כלומר, הקל וחומר אומר, אם כוונה לקורבן אחר שסוף סוף זה מאותו עולם מצליח לפסול את הקורבן, אז ברור שכוונה לחולין, שזה לגמרי פסול, גם זה יצליח לפסול את הקורבן. זאת השאלה של הגמרא. כלומר, שוב, אם בכלי חרס אמרת שהקל וחומר גובר על הסברה של שלא מינה, אז לכאורה אותו דבר גם בקורבן, שהקל וחומר יגבור על הסברה של שלא מינה, ובעצם אם נאמר את זה, נאמר שכבר אין לנו את הסברה של שלא מינה, ואז כוונה לשם חולין כן תפסול את הקורבן. זאת שאלה אחת. פונה הגמרא, אתה צודק, באמת לפי רבי אליעזר אין את הסברה של שלא מינה לא מחריב בה, כי הקל וחומר אומר בדיוק הפוך, ובכל זאת כוונה לשם חולין לא פוסלת את הקורבן, אבל לא בגלל הסברה של שלא מינה, אלא כי לרבי אליעזר יש פסוק. מה הפסוק? כתוב ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. ורבי אליעזר דורש, מה יכול לחלל את קודשי בני ישראל? רק כוונה לשם דבר שאפשר להרים אותו להשם, כלומר רק כוונה לשם קורבן אחר. אבל כוונה לשם חולין לא פוסלת את הקורבן. עד כאן התשובה לשאלה הזאת, ועכשיו מתוך התשובה הזאת אנחנו שוב מחזירים שאלה חזרה לכלי חרס. אמרנו הרגע שלמרות שיש לנו קל וחומר כן להתייחס לדבר שהוא לא מינה, כלומר לכוונה לשם חולין, בכל זאת אנחנו לא מתייחסים לזה כי יש לנו פסוק, אז לכאורה צריך לומר אותו דבר גם לגבי הקל וחומר בכלי חרס. הרי לפי רבי אליעזר, למה אנחנו מתייחסים למחיצה? כי יש לו קל וחומר ממת. אבל לכאורה יש לימוד מפסוק לא להתייחס למחיצה, ואז צריך שהפסוק יגבר כמו שהוא גבר לגבי כוונה לחולין. מאיזה פסוק אפשר ללמוד לא להתייחס לכלי חרס? מהדרשה של בתוכו. הרי מה דרשנו? בתוכו ולא בתוך תוכו. ולכאורה בפשטות, כמו שבתוכו הכוונה היא בתוך כלי, אז גם בתוך תוכו הכוונה היא בכלי, בתוך כלי. אז הנה, יש לנו פסוק שאומר לא להתייחס למחיצה בתוך כלי חרס, אז למה רבי אליעזר כן מתייחס למחיצה? זאת השאלה האחרונה במהלך הזה, ועל זה עונה הגמרא בשליש העליון של עמוד ב', אתה צודק. אם באמת היה לנו פסוק שאומר לא להתייחס למחיצה, אז באמת היינו הולכים לפי הפסוק. אבל הדרשה שאמרת שבתוכו ולא בתוך תוכו בא להפוקים ממחיצה, זה לא נכון, זה לא בא להפוקים ממחיצה, אלא זה בא להפוקים ממצב אחר שהוא לא נחשב בתוך תוכו. מאיזה מצב? אם אדם לוקח אוכל ועוטף אותו בטיט ואת כל זה מכניס לתוך הכלי, אז היינו יכולים לחשוב שגם האוכל במצב כזה יחשב לבתוך תוכו והוא לא יטמע, כמה שמלן שמצב כזה לא נחשב בתוך תוכו, אבל לגבי מחיצה הפסוק לא אמר שום דבר, ולכן אפשר ללמוד מקל וחומר ממת שגם המחיצה מצילה מהטומאה בתוך כלי חרס. וזה הגענו לנקודתיים קצת מעל אמצע עמוד ב', וסיימנו את הסוגיה הראשונה שזה תירוצים לשתי הקושיות של רבה, על הכלל של שאינו מינה לא מחריב בה, שאלנו על זה מגט ומכלי חרס ועל שתי השאלות ענינו. ועכשיו בשלב השני של הסוגיה נקשה עוד קושייה על הכלל הזה של שאינו מינה לא מחריב בה, והפעם בתחום הרבה יותר קרוב, מכוונה בקורבנות, ונשווה בין שני דינים בכוונה, דין אחד זה משינוי קודש ודין שני זה משינוי בעלים. שינוי קודש זה כוונה לשם קורבן אחר ושינוי בעלים זה כוונה לשם בעלים אחרים. שתי הלכות של רב הם אלו. מצד אחד לגבי שינוי בעלים, רב אמר שהפסול של אם שוחטים לשם בעלים אחרים זה דווקא אם הבעלים האחרים האלה באמת חייבים באותו קורבן. אבל אם אני שוחט עכשיו חטאת ואני עושה את זה לשם אדם אחר שהוא בכלל חייב עולה ולא חטאת, אז כיוון שהאדם הזה בכלל לא שייך לעניין, זה נקרא שלא מינה וזה לא מחריב בה. כלומר זה מתאים למה שלמדנו עד עכשיו, ששלא מינה לא מחריב בה. זאת הלכה אחת. מצד שני רב אמר הלכה אחרת שהיא הבעייתית, שמה שאמרנו ששינוי קודש, כלומר כששוחטים לקורבן אחר זה פוסל, זה דווקא אם זה שינוי לקורבן אחר לגמרי, למשל מחטאת לעולה. אבל אם אדם אחד חייב שתי חטאות, אחד כי הוא אכל דם ואחד כי הוא אכל חלב, וכשעשו את החטאת של הדם, כיוונו לחטאת של החלב, כלומר זה לקורבן אחר אבל שניהם חטאת, זה לא פוסל. עכשיו לכאורה ההלכה הזאת שאמרנו עכשיו, היא סותרת את הכלל שאמרנו ששאינו מינה לא מחריב בה, ושמינה מחריב בה. כי הרי רב אמר עכשיו שכשמכוונים לקורבן אחר, שזה לכאורה לא מינה, זה כן פוסל, ואילו כשמכוונים לחטאת אחרת, שזה לכאורה כן מינה, זה לא פוסל. אז יוצא לנו כאן לכאורה שמינה הוא זה שמחריב בה, ושלא מינה לא מחריב בה, שזה נגד ההלכה שיוצא מההלכה הקודמת, ונגד כל מה שלמדנו עד עכשיו. על זה עונה הגמרא, באמת מה שאמרנו עכשיו זה מה שנכון, כלומר אם זה מינה זה מחריב בה, ושאינו מילה זה לא מחריב בה ולא מתייחסים לזה. אז לפי זה איך נסביר את ההלכה שעכשיו אמרנו? אומרת הגמרא שכשמכוונים לקורבן אחר, סוף סוף זה גם קורבן, לכן זה נחשב מינה וזה פוסל. אבל כשמכוונים מחטאת אחת לחטאת אחרת, הסיבה שזה לא פוסל זה כי זה בכלל לא נחשב שינוי קודש, כי הרי זה חטאת וזה חטאת, אז בעצם לא קרה פה כלום ולכן זה לא פוסל. בזה סיימנו את השלב השני של הסוגיה, שכאן פגשנו עוד שני דינים, גם את הדין שלשם חטאת אחרת זה לא פוסל כי זה בעצם לא נחשב בכלל שינוי, וגם את הדין שכששוחטים לשם אדם אחר זה דווקא פוסל כשזה מינה, כלומר דווקא כשאותו אדם גם הוא היה חייב את אותו קורבן. עכשיו השלב השלישי של הסוגיה זה רב חביבה, שבעצם כבר הזכרנו אותו לפני זה. רב חביבה גם הוא מביא את מה שעכשיו אמרנו, שגם בפסול לשם בעלים אחרים זה דווקא כשזה מינה וזה לא פוסל אם זה לא מינה. ועל זה הוא מקשה בדיוק את אותה קושייה שרב הקשה מקודם מכלי חרס, ששם לכאורה אנחנו רואים שמה שלא מינה בכל זאת משפיע, והוא מתרץ כמו שכבר הזכרנו מקודם בתירוץ השני, שלמרות שבאמת כלי שטף לא נחשבים מינה, כאן יש לימוד מיוחד שבכל זאת הם חוצצים מפני הטומאה. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד, סיימנו את שלושת שלבי הסוגיה ונחזור על מה שראינו היום. אפשר לומר שהנושא הכללי היה מינה מחריב בה ושאינו מינה לא מחריב בה. כשלדין הזה ראינו כמה יישומים, שלושה בנושא שלנו ועוד יישום בדיני תומת כלים. היישום הראשון של רב היה שהפסול שלא לשמה זה דווקא כשהוא שוחט לשם קורבן אחר. אבל אם אדם שוחט לשם חולין זה לא נפסל כי חולין לא נחשב מינה. על זה הקשנו מגט ותרצנו ומתומת כלי חרס ותרצנו. תירוץ אחד היה ששם כלי שטף כן נחשבים מינה. ותירוץ שני, גם אם דבר לא נחשב מינה, אם יש לימוד מיוחד, אז הוא כן נכלל. כך רב חביבה תרץ לגבי כלי שטף, וכך רב תרץ את רבי אליעזר, שלומד מקל וחומר, שהמחיצה חוצצת אפילו שהיא לא מינה. בסוף בדעת רבי אליעזר אמרנו שיש לו קל וחומר שהוא הפוך מהסברה של שאינו מינה, כך שבעצם הוא לא סובר את הסברה הזאת, ובכל זאת אם שוחטים לשם חולין גם הוא מסכים שהקורבן לא נפסל, וזה כי יש לו לימוד מיוחד. זה היה השלב הראשון. בשלב השני באמצע עמוד ב', ראינו לכאורה סתירה בין שני דינים של רב. דין אחד לגבי שינוי הבעלים בכוונה מתאים למה שאמרנו עד עכשיו, שהפסול של כוונה לבעלים אחרים זה דווקא אם אותם בעלים חייבים באותו קורבן, שזה מינה, אבל אם הם חייבים בקורבן אחר, כיוון שזה לא מינה, אז זה לא פוסל. אז זה מתאים. הדין השני היה שאם הוא שוחט חטאת לשם חטאת אחרת, זה לא פוסל. אז לכאורה אנחנו רואים שמינה כן פוסל. ואת זה תרצנו שבמקרה כזה זה בכלל לא נחשב שינוי בכוונה, כי הרי זה חטאת, והוא כיוון לחטאת, וזה שזה על קורבן אחר זה לא משנה, ולכן זה קשר כל טוב.